הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0, שהוא בנק חדש בישראל, בבעלותו של פרופסור אמנון שעשוע, ובפיקוח מלא של בנק ישראל, וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית, בעצם, לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד, היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם, הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כולל את הבנקאות הפרטית של הבנק? צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, בטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24/6, כמעט 7. ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל אושט, מקרטיס ואפילו עמלת מתח. ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום. בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם אנשים שבונים מוצרים. אנחנו נדבר על האתגרים, הדילמות, ההצלחות, הכישלונות, מה כן ומה לא. אני דוד קלר, מנכ"ל מניוון תל אביב, והייתי נמצאת אילה מיכלסון, VP Product and Analytics בגלוט. שלום אילה.
אלן דוד, כיף להיות פה.
כיף לנו. ספרי לנו כמה מילים על עצמך.
כן, בטח. טוב. אילה, נשואה פלוס שלוש מפלצות, keeping me busy.
מפלצות מאיזה סוג?
מפלצות from the best kind, כן? אבל בני 6, 8 ו-11. גרה בחולון, בתעשייה קרוב ל-20 שנה. באמת עברתי מגוון תחנות מעניינות ומרגשות. התחלתי דרכי באמת בתור מתכנתת, גם ככה מגיע מרקע מדעי המחשב, מתמטיקה. כמה שנים בפיתוח, הובלת גופי פיתוח, בהארדקור אנטרפרייז, BMC סופטוור. ואז תמיד מגיע הרגע הזה, נכון, שאתה מרגיש שאתה, you need to grow up, ואז אתה צריך רגע לעצור ולעשות חשיבה עם עצמך ולהגיד, אוקיי, מה הווייז שלי אומר? מה, לאן אני רוצה לקחת את עצמי ואת העתיד המקצועי שלי? ואז באמת החלטתי, אוקיי, עולמות הפרודקט, לא בדיוק ידעתי מה זה, ידעתי שזה נראה לי מספיק מעניין, לעשות איזה drill down ולהבין, אוקיי, למה אנחנו בונים מה שאנחנו בונים, למי אנחנו בונים את זה, מה הערך לזקק את זה עוד יותר? ואז החלטתי באמת לעשות מעבר לעולמות הפרודקט, והחלטתי לעבור לעולמות תוכן אחרים לחלוטין, בדיוק פייסבוק יצא, אז העולם אמרתי, אוקיי, בוא נבין מה זה הדבר הזה, קונסומר. ובאמת ב-13-14 שנים האחרונות, במגוון תפקידי פרודקט, גרות, סטרטג'י, במגוון חברות. באופן טבעי, התעשייה אז בארץ הייתה יחסית יותר צעירה. התחלתי בעולמות הגיימינג, בעולמות האדברטייזינג, הייתי Head of Product בקונדויט. בתי ספר נהדרים, במיוחד לדאטה, לסקייל, לאג'יליות. אחר כך עברתי לסימילר ווב, בתור VP Product, הצטלבתי בשלב מאוד מאוד מעניין בחיים של החברה, ככה בדיוק כשהם יצאו לבטה עם המוצר שכולנו מכירים היום. באמת להשתלב בשלב כזה שאנחנו צריכים לחדד את האסטרטגיה, וגם להיכנס איזשהו שלב של היפר גרוות. אז באמת שלוש שנים מאוד מאוד מרגשות. ואחרי שלוש שנים, ככה חיידק היזמות בער בי, בעלי גם יזם, יש לו חברה שהוא יריד 7 שנים, וככה אחרי שהם קיבלו את ראונד די, אמרנו, אוקיי, אז כבר לא ברוק, כבר יש איזושהי מזכורת מינימלית שנכנסת, הגיע הזמן להכניס את המשפחה לריסק יותר גדול, וזה הזמן שלי באמת לצאת לדרך. הקמתי את שורום, שאת המרקטפלייס לפרסונל סטיילינג, תחשוב על זה קצת כמו האוז לעולמות האופנה. באמת התחלנו בתור איזשהו מנוע פרסונליזציה שיושב בברנדים הגדולים בעולם, אחר כך פיתחנו את זה למרקט פלייס, ואחרי כמה שנים מכרתי את זה למשקיע שלנו, האסטרטגי, שהוא אחד מה-largest e-commerce companies באירופה, ואז זו שאלה, נכון? מה עושים עכשיו? כי בכל עשיתי כל כך הרבה דברים, ובאמת אתה חוזר רגע לדרוינג בורד, שאתה צריך שוב לחשב מסלול מחדש ולהבין מה החלומות שלך. כמובן, יעצתי לאורך כל התקופה להרבה מהחברות הגדולות והמובילות, אבל something was itchy. אני לא בן אדם של to sit on the sidelines ורק to give great advice. היה חסר לי מאוד לקחת דברים end to end. וחבר משותף אמר לי, תקשיב, את חייבת להכיר את גלוט. את לא מבינה מה החבר'ה האלה עושים. וכמו כל הקלישאות, זו הייתה אהבה מבט ראשון, תכף נדבר גם בטח על גלוט, אבל גם הוויז'ן, גם מה שהחבר'ה האלה הצליחו לעשות עם רוקח מעט משאבים, לייצר קטגוריה חדשה שלא הייתה קיימת, בוודאי היזמים שהם מדהימים גם ברמה האישית, המקצועית, הרבה EQ יש שם. ואמרתי לעצמי, אוקיי, this is the ride I'm gonna join, ומאז אני שם.
אז מה בעצם את עושה היום בגלוט, ומה גלוט עושה?
מה גלוט עושה? אוקיי, אז אני באמת מובילה את קבוצת הפרודקט, הייצוב והאנליטיקה, ומה שאנחנו עושים בגלוט, בעצם אנחנו, המישן שלנו זה בעצם to keep organizations and people in motion, ולמה זה בכלל חשוב? שאנשים כל הזמן יזוזו, כל הזמן יהיו אדפטיביים ויגדלו, אנחנו מסתכלים על השוק סביבנו, נכון? אנחנו, מה עברנו בשנים האחרונות? עברנו global events, החל מפנדמיק ו... מלחמה באוקראינה, climate changes, changes ב-supply chain, שלא לדבר על כמובן טכנולוגיה ו-disruption, רק תחשוב על GPT ועל מה זה הולך לחולל בעולם, וכל הדברים האלה כמובן משפיעים באופן מאוד מאוד ישיר על עולם העבודה, כך שארגונים היום מבינים שהם חייבים להיות אג'ילים ולהתפתח ולהשתנות מאוד מאוד מהר אם הם רוצים להגשים את היעדים המקצועיים שלהם. אז מה שבנינו זה בעצם פלטפורמה שאנחנו קוראים לה The Workforce Agility Platform, שלמעשה עוזרת באמת לארגונים לנוע, לזוז, להיות אג'ילים ולהשתנות, תוך רתימת הנכס האסטרטגי הכי גדול שיש להם, שזה אני ואתה, זה העובדים שלהם, ולהבין איך הם עושים alignment בעצם של ה-workforce שלהם, ל-business strategy to achieve their goals. החברה בעצם התחילה לפני 7 שנים ממוצר קצת אחר, השתמשה בעבר באמת ביכולת של טכנולוגיה ו-AI כדי לעזור לחברות לגייס מועמדים חיצוניים, ולפני כמה שנים בעצם עשינו איזשהו פיבוט ואמרנו לעצמנו, אוקיי, יש לנו כל כך הרבה דאטה שאספנו לאורך השנים, ויש לנו הבנה כל כך עמוקה של הניואנסים של חברות ושל אינדסטריז, במקביל הסתכלנו ככה על הנתונים המאוד מדאיגים בתעשייה של צ'רן והטרישן, וארגונים שלא מצליחים לזוז ולהשתנות ו-to innovate מאוד מאוד מהר, ואמרנו, אוקיי, אולי יש פה משהו, אנחנו יכולים בעצם לקחת את הטכנולוגיה שבנינו ולהשתמש בזה לצרכים פנימיים של הארגון, ולפני 4 וקצת שנים השקנו את המוצר המרכזי והראשוני שלנו, שנקרא Talent Marketplace, שמיועד לארגוני ענק, ממש מרקטפלייס פנימי, ותדמיין את זה ממש כמו פלטפורמה שהיא כמו הנטפליקס הארגוני של בן אדם, שכל עובד בארגון יכול לבוא ולמצוא הזדמנויות קריירה להתפתחות. אז אני בתור איילה יכולה למצוא את המשרה הבאה שלי, כמובן הכל מבוסס על דאטה ופרסונליזציה והבנה שלי ומה השאיפות שלי.
והכל בעצם בתוך הארגונים עצמם.
הכל בתוך הארגונים עצמם, ככה התחלנו, תכף נדבר אולי לאן אנחנו הולכים, כמובן שזה גם יצא מחוץ לארגון, אבל כן, הרעיון הוא לבוא ולראות איך אפשר להשתמש בכוח האנושי ולנייל אותו בתוך הארגון. הנחלנו את כל הגיג אקונומי בתוך ארגונים, אז תחשוב על פרויקטים. יכולה להגיד לך שכשאני רציתי לעבור מפיתוח לפרודקט, לא היה קל. ואני בטוחה שהרבה could relate, כי מן הסתם לא היה לי את הניסיון, לא היו לי את הסקילס. כאן אנשים בעצם יכולים לבוא ולהתחיל לעסוק בפרויקטים, בכל מקום, במקביל לדיי ג'וב שלהם, כדי להתחיל לצבור עוד סקילס ועוד מיומנויות, בין אם זה כי הם רוצים להתקדם לתחום הזה, ובין אם זה סתם ה-personal passion, להתחבר למנטורס, לנטוורקינג, באמת באמת ההאב המרכזי, ששם את העובד במרכז, ובודק איך אפשר לעזור לו בעצם to meet their passion.
אז ומה בעצם האתגר המוצרי המרכזי שאתם ואת מתמודדים איתו ביום יום?
וואו, כל יום המון 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 אתגרים. I would say, אחד מהדברים שהכי מעסיקים אותי את הקבוצה, בכלל את החברה, בגלוט, גם בסימילר וויב, זה תמיד היה, זה תמיד חוזר אותו סיפור. אנחנו מוצאים פרודקט מרקט פיט, ואנחנו מייצרים מוצר ואופרינג מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים להמשיך ולהעמיק אותו. מן הסתם, יש כל כך הרבה ש-needs to go into גם המצ'וריטי של המוצר, העומק של המוצר, ובטח להעמיק ככה באסטרטגיה שלו וברומאפ שלו. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים לנוח על זרי הדפנה. השוק הוא מאוד מאוד תחרותי. ספציפית עבורנו, אנחנו בגלוט ממש פתחנו קטגוריה חדשה, שלא הייתה. וכשעשינו את זה, אז כל הלוויתנים בעולם שלנו ראו איך הסטארט-אפ הקטן הזה, שהיה לו משרדים על התחנת דלק בגן אלון, מצליח בעצם לרתום את הארגונים הכי גדולים בעולם, ומן הסתם they want a piece of the pie, ומתחילים ככה ללכת לכיוון הזה, ואנחנו בעוד שאנחנו צריכים כמובן להאיץ, ו-to grab our entire market, אנחנו צריכים גם לבוא ולהתפתח. ובכלל השנים האחרונות היו משוגעות, היינו בהרבה מאוד אתגרים ש-we need to reposition ourselves, חייבים להרחיב את הפרודקט האפרינג שלנו, התחלנו ממוצר ועברנו בעצם לפלטפורמה, זה מיצוב מחודש, זה go to market אחר, זה sales motion אחר, וזה גם מוצר אחר בעצם שאנחנו בונים, ואת כל הדבר הזה אתה צריך לעשות עם limited resources, נכון? ועם אלף החלטות ביום יום שאתה צריך לשאול את עצמך, איפה אתה משקיע ואיך אתה מנווט את הריסורסים בצורה הכי אפקטיבית.
אז בעצם ציינת קודם שהמוצר שלכם למעשה יצר קטגוריה, והמושג הזה talent marketplace, זה סוג של מושג שאתם הבאתם ויצרתם וגלוט נכסה לעצמה. מה בעצם המחשבה מאחורי הדבר הזה? למה זה נכון לבנות ככה קטגוריה?
מוצר. תראה, נכנסנו, באנו עם איזושהי פילוסופיה אחרת, שלא הייתה קיימת בשוק. כל מוצרי ה-HR-Tech המאוד traditional, באמת דיברו רק ל-HR. היו בטבעה מאוד transactional, זה המקום שבו כתוב כמה יאלה ודוד מרוויחים, מתי נכנסנו לארגון, איזה בונוס יש לנו, למי אנחנו מדווחים. אין שום אינסנטיב, לא לי ולא לך. לבוא ולהיכנס לפלטפורמות האלה, יודע מה, אולי בתור מנהלת, אני מקבלת מדי פעם נוטיפיקציות שלאחד מהחבר'ה בקבוצה יש יום הולדת, אז אני יודעת להגיד מזל טוב, וגם זה אני לא באמת צריכה. ואנחנו אמרנו, כי אנחנו הולכים to shift the paradigm, ואנחנו הולכים בעצם לבוא ולהסתכל על הבן אדם ועל העובד ולשים אותו, אותה, במרכז, ואנחנו מאמינים ש- if it's good for people, it's also good for business. ורצינו באמת לייצר פלטפורמה, שנותנת הזדמנויות לאנשים, ומתוך הבנה שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מייצרים פלטפורמה שהיא מאוד סטיקי, ומעודדת אנגייג'מנט של אנשים, ככה בעצם גם האנטרפייז מרוויח, כי כמות הידע שהוא בעצם צובר על העובדים היא invaluable, והיכולת שלו גם כן להתחיל לנווט את העובדים כדי לעשות אפסקילינג בסקייל לצרכים שהחברה צריכה. תחשוב על חברה שביעדים שלה היא צריכה להיות 30% sustainable עוד כמה שנים מהיום. יש לה בכלל את הסקילס האלה, את היכולות האלה בארגון, להתחיל לרכוש אותם מבחוץ, זה הולך להיות בלתי אפשרי, מאוד קוסטלי, הרבה יותר יעיל, נכון, אפקטיבי, להתחיל לבנות את זה מבפנים, הרבה יותר יעיל להתחיל לנייד ולעשות היירינג של אנשים מבפנים, ובכלל שאתה רוצה לעשות איזשהו שינוי ארגוני, ולהבין שאנשים עובדים על ה-high-impact areas of the business, לעשות מוביליטי מהר, בלי אקסלים, בלי אנשי HR מעורבים, באמצעות מערכת.
ובעצם העובדה שאתם הופכים להיות סוג של, נקרא לזה שם קוד לדבר הזה, או גלוט כמותג מזוהה, מושג זה טלנט מרקטפלייס, איך זה עוזר למכור או להשיג טראקשן, ואיך זה ככה משפיע עליכם אל מול המתחרים?
כן, הפכנו להיות בעצם thought leaders בעולם הזה, וגם הלקוחות שלנו פונים אלינו כדי ללמד אותם. איך מחוללים את השינוי הזה? כי כשהם קונים גלוט, ושהם קונים את הקונספט טלנט מרקטפלייס, הם לא קונים רק את המוצר. יש כל כך הרבה that goes into it. בכלל ההבנה, איך אתה מחולל את הטרנספורמציה הזאת בארגון. וחייבים פה alignment, החל מה-C-level, ועד ל-middle management, והעובד הכי אחרון. כי למעשה מה אנחנו עושים? אנחנו שוברים את הפרדיגמה, שהייתה קיימת מאז המהפכה התעשייתית, שאומרת שלכל אחד יש מנהל, ויש לו מנהל, ויש איזושהי היררכיה, ואני צריכה לעבור טופסולוגיה של אלוהים יודע כמה זמן, כדי להחליט על מה אני יכולה לעבוד. ואנחנו בעצם שוברים את זה ואומרים לא. כל אחד יכול לעבוד על כל דבר, בהתאם לסקילס של הבן אדם, בהתאם לאספירציות של הבן אדם, ובהתאם לצרכים של הארגון. ויש הרבה change and enablement that comes into play, ובאמת פיתחנו מתודולוגיה מאוד מאוד עמוקה, שאנחנו יודעים לבוא וללוות ארגונים ולהסביר להם איך לעשות את הטרנספורמציה הזאת ובאופן הכי אפקטיבי.
קודם טיפה ככה על זה שנדרשתם היות והשחקניות הגדולות גם ככה ראו מה אתם עושות ורצו גם כל הזמן להרחיב את הצעת הערך. ואחד האתגרים הגדולים זה איך אתה בעצם מצד אחד שומר על הדבר המרכזי שהמוצר שלך נותן, ומצד שני אתה גדל מבלי לעשות קניבליזציה למה שכבר עובד. כן. אז איך מנהלים כזה דבר?
כן, אז האמת שאתה מתפרץ את דלת פתוחה, זה בדיוק כמו שאנחנו עושים בשנה וחצי האחרונות, ויש הרבה שינויים גם שקורים בארגון, to accommodate that. באמת יש לנו מוצר מרכזי, שזה הטלנט מרקטפלייס, שמצא פיט מאוד מאוד מהר, וכאמור יש לנו הרבה מאוד עבודה, יחד עם זאת אנחנו צריכים להמשיך להתפתח, גם המתחרים דופקים בדלתנו, וגם כי אנחנו גדלנו, התבגרנו, ואנחנו רוצים בעצם לחלוש על כל הטלנט ודיבלופמנט ג'ורני, ובכלל לתת כלים לארגונים לעשות ביזנס טרנספורמיישן. ובאמת השאלה היא איך אנחנו שומרים על הליבה, ותוך כדי ממשיכים להתקדם לגרוות אינישטיבס. אני רוצה הדבר הכי חשוב, בתור הנהלה, של ארגון, דבר ראשון, פוקוס. כי תמיד יש הרבה מאוד מה לעשות, אבל בסופו של יום אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חדים ולהבין מה המטרות המרכזיות שלנו לטווח המיידי, בינוני והארוך, וזה אומר לקבל החלטות קשות של מה לא עושים.
ואיך מחליטים מה לא עושים?
זה באמת שאלת השאלות. אנחנו צריכים להבין מה באמת הופך אותנו יוניק. אנחנו חייבים להבין איפה אנחנו באמת ניתן את הערך הכי גדול, ואיפה גם האופורטוניטי או הריסק הכי גדול לנו עבור ביזנס. אנחנו פשוט חייבים לעשות hard priority. גם יש לנו כמה מטרות עסקיות, הן אף פעם לא יכולות להיות באותה עצימות. אנחנו עושים hard priority בין כל המטרות, ומגדירים כמה עמוק אנחנו רוצים ללכת סביב כל אחד, אז מגדירים KPIs, ממש סביב כל אחד מהגולים שלנו, ודואגים של כל מחלקה בארגון, יש את אותו set of aligned KPIs, ושאנחנו רותמים ריסורסים, בהלימה לכמה אנחנו רוצים להשקיע, כמה אנחנו רוצים להשקיע בקור, וכמה אנחנו בעצם רוצים להשקיע בדבר החדש. כחלק מזה, ארגונים גם יכולים לחשוב מחדש כמובן, גם על תהליכים, אבל בעיקר על המבנה הארגוני. חלק מהארגונים ממשיכים לעבוד במבנה מאוד פונקשנל, יש מחלקות ככה נפרדות, לכל אחד יש מטרה. לפעמים יש ארגונים שבוחרים לעבוד במוד יותר GM, וויק סטייל, שאנחנו ממש באים ואומרים, אוקיי, יש חומה סינית. יש את החלק הזה בארגון שיש בו את כל הריסורסים, החל מסיילס, פיתוח, פרודקט, מרקטינג, R&D, קסטומר סקסס, שעובדים על פרודקט ליין כזה, וחלק אחר שעובד על פרודקט ליין אחר. כמובן יש פרוס וקונס לכל מתודולוגיה, כל ארגון צריך להחליט מה שנוח עבורו, אבל ה-clear focus ו-alignment הזה, לקרוס מחלקות ומבנה ארגוני שתומך בזה הוא קריטי. הדבר השני שאני אגיד, גם שאנחנו רוצים ככה לפנות לכיוונים חדשים, האמת שבתחילת הדרך התורה לא ניתנה לנו משמיים, נכון? יש לנו איזושהי היפותזה, אנחנו צריכים לבדוק אותה, אנחנו צריכים להגיע למצב באמת ש-we fail fast, ואנחנו מבינים מאוד מאוד מהר האם ההיפותזה שלנו נכונה או לא נכונה, וגם לקייל אותה as we go. אז שאנחנו חושבים על לגשת באמת לאופרינג חדש, חשוב להתחיל בדק הכי בסיסי, עם הפוזישנינג שלנו, עם הצעת הערך שלנו, מיועדת לטארגט מרקט, פרסונה שלנו, ולבדוק אותה. ממש לבדוק את זה, בין אם זה עם אנליסטים מהתחום, בין אם זה to pitch it לפרוספקטים שלנו, to pitch it to customers שלנו, לזהות דיזיין פרטנרס שיכולים להיות דיזיין פרטנרס טובים, ורק אחרי שאנחנו מחדדים את הצעת הערך, אנחנו מחדדים את השוק ורואים שיש פה באמת אופרטונטי שהוא worthwhile, רק אז אתה מתחיל לבנות, וגם אז לבנות עם אסקנטפ מאחורי הקלעים. לא סקייל ולא כלום, לבנות MVP מאוד מאוד מהר, שאתה שם אותו אצל לקוחות. אני יכולה להגיד שאחד מהדברים שאני התפלאתי לראות, בעבודה עם אנטרפייזס כאלה גדולים, ש-they get it, והרבה פעמים הם הרבה יותר חדשנים מהחברות סטארט-אפ הסקסיות שאנחנו רגילים לעבוד איתם. הם מאוד אינובייטיב הרבה פעמים, והם מוכנים לקחת סטארט-אפ צעיר, לעבוד איתו, כדי לממש את החזון שלו, והם יודעים שיש לזה מחיר. הם יודעים שבתחילת הדרך יש קצת bumps, הם יודעים שזה לא בהכרח בנו לסקייל, אבל זה פשוט הדרך הנכונה ללכת יד ביד, לשים משהו מהר, רואים כי טוב, בונים כמובן יותר לעומק.
את יכולה לתת לנו דוגמה, נגיד, לאיזשהו מהלך כזה שעשיתם, במסגרת מה שאפשר לספר, על איזשהו פיצ'ר חדש, ואיך הוא הגיע לשוק, איך, או איך הוא השתנה בתוך תהליך הפיתוח.
כן, כן, בטח. אז באמת התחלנו בטלנט מרקטפלייס. ואז לפני שנה וחצי בעצם ראינו שאנחנו יכולים לתת פתרון הרבה הרבה יותר רחב לארגונים. למעשה מה שסיפקנו להם זה את ה-execution layer, את המקום שבו הם יכולים to execute את ה- workforce strategy, הם יכולים לבנות קישורים של אנשים, הם יכולים לעשות מוביליטי של אנשים בארגון ולשנות אותו אינסטנטלי, הם יכולים לעשות היירינג, ואמרנו, אוקיי, אנחנו יכולים בעצם לתת להם כמה צעדים לפני זה, אנחנו יכולים לתת להם אוסף של כלים שעוזרים להם לתכנן, כי אין להם היום שום כלי שנותן להם בעצם איזשהו ויזביליטי, על איזה סקילס וקייפביליטיז יש בארגון, אין להם שום כלי שנותן להם ויזביליטי מה קורה בשוק, ובטח לא לעזור להם to bridge the gap ולהבין מה הגאפ שלהם, סקיל גאפ שלהם, כדי לממש את היעדים העסקיים. אז אם זאת חברה שרוצה להיכנס לשוק חדש, היא רוצה להפוך להיות יותר דיגיטלית, אוקיי, מה היא צריכה לעשות כדי להיות שם, איזה כישורים יש או אין לה, כדי בסוף לבנות איזושהי תוכנית ואומרת, אוקיי, אלה הכישורים שנדרשים, ואז להבין, אוקיי, אבל יש לי בעצם את דוד ואיילה שנמצאים בתוך הארגון, יש להם כישורים שהם דומים, אני יכול לבנות אותם לשם, אז יש לי 1,000 אנשים שאני יכול לבנות לתוך זה בתוך הארגון, כמה אנשים אני צריך אולי to buy, לרכוש ממקורות חיצוניים, וכמה אני יכול אולי to borrow, ובוא נחשוב על כל הגיג אקונומי, ואיך אני מרחיב את זה מתוך הארגון, ואני נכנס לפייבר ולאפוורק, ואני אולי חובר עם כל מיני non-competing companies, ואני יכול בעצם לעשות מרקטפייס הרבה יותר רחב, הרבה יותר משוכלל. ועבורנו כחלק מהמהלך הזה, בעצם הבנו שאנחנו רוצים to reposition ourselves as a platform, כלומר אנחנו כבר לא רק אוסף של מוצרים, מוצרי התכנון שדיברתי עליהם עכשיו, והמרקטפייס, אלא בעצם היופי שלנו והגדולה שלנו, היא בדאטה שלנו. היכולת שלנו למפות ולהבין את עולם העבודה בצורה הכי מדויקת, הכי גרנולרית. על בסיס זה אנחנו באמת בונים כל מיני יכולות אפליקטיביות שעוזרות אולטימטלי לארגונים לנוע הרבה יותר מהר, וזה באמת התהליך שאנחנו נמצאים בו ככה בשנה וחצי האחרונות, שיצריך מאיתנו הרבה מאוד שינויים, גם בדיוק השאלות ששאלת, איך אנחנו שומרים על הליבה אבל מתנסים ובוחנים כיוונים חדשים, תוך כדי זה משנים את הפוזישנינג שלנו, משנים את ה-go-to-market strategy, משנים את כל ה-sales motion שלנו, ואנחנו עדיין בעיצומו, זה עוד לא הסתיים.
אחד הדברים שאנחנו ככה רואים באקוסיסטם בחודשים האחרונים, זה דיבור הרבה יותר חזק על כל נושא הביצועים והרווחיות, גם ברמת ה... זאת אומרת, מה הערך שהמוצר שלכם נותן ללקוחות, ואיך הוא בא לידי ביטוי בשורה התחתונה, וכמובן גם השורה התחתונה של הסטארט-אפים עצמם. זאת אומרת, סטארט-אפים נדרשים היום להוכיח שהם רווחיים הרבה יותר מוקדם ממה שהיה לפני שנה וחצי, כי זאת המציאות. איך זה משפיע בעינייך על מחלקת המוצר שעכשיו צריכה לפתח עם איזשהו state of mind אחר?
כן.
איך זה עובד לכם?
אני אתחיל ואני אגיד שאני חושבת שהמיינדסט הזה הוא מבורך והכרחי, ובאיזשהו מקום ה-economic downturn שקורה עכשיו, אני חושבת שהוא יעשה רק טוב לחברות, כי באמת השוק היה מאוד מאוד מנופח, וככה גם כל קרנות ההון סיכון דחפו את הסטארט-אפים לגרוס, גרוס, גרוס, אבל אז מה קורה? ברגע שמגיעים לאיזשהו אירוע, לקראת אירוע מכונן, בין אם זה M&A או IPO, בעצם החברה מבינה שהיא לא בנויה לרווחיות ולא ליעילות. אז אני חושבת שבעצם יש כאן הזדמנות מאוד מאוד גדולה לארגונים לעבוד על זה, ובשלבים הנכונים בחיים שלהם, גם אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת היום. I would start from the obvious. הדבר הראשון שאתה עושה מתחיל ברמה באמת טכנית, זה המקום שבו ה-VP R&D's מאוד מאוד מרוצים, כי כל ה-VP products בעולם מתחילים לתעדף technical debt, אז כל מה שבנינו במסק אנד טייפ, זה הגיע הזמן באמת שאנחנו נבנה את זה for scale ובצורה יעילה, שנעשה re-evaluation לכל ה-tech stack שלנו, נחשוב באמת איך אנחנו בונים תשתיות שככה מורידות עלויות. אנחנו משקיעים הרבה בבניית אוטומציה פנימית גם כן, כדי לחסוך פשוט הזמן של המהנדסים והמהנדסות, כדי שישקיעו זמן באמת בבניית הערך שלנו. הרבה כלים לכל ה-go-to-marketים שלנו, בין אם זה אנשי סיילס שצריכים להראות דמו, אנשי אימפלמנטציה, בטח בעולמות שלנו, enterprise sales, יש פה תהליך בכל זאת של אימפלמנטציה, כל מה שאנחנו יכולים לעזור להם כדי להתנהל בצורה יותר יעילה. ברמה המוצרית, זה באמת מתחיל בפוקוס, פוקוס, שוב, to make the hard decisions, מה עושים ומה לא עושים. הרבה פעמים, אני מסתכלת על זה קצת כמו מטוטלת, שאתה מסתכל על הפרודקט רודמאפ, תמיד יש לך דברים שאתה משקיע ככה לשורט אנד מיטרם, דברים שמודדים צמיחה בעתיד היותר נראה לעין, ויש את הדברים שאתה משקיע יותר ללונג טרם, יותר האינוביישן, ואיפה החברה תהיה עוד 15 שנים, וכל פעם צריך להתאים את המטוטלת ולהתאים את הפוקוס יותר לאזורים לפי המצב שבו החברה נמצאת באותו רגע, אז אולי כאן באמת נתחיל לתעדף ברוב מדברים שיותר מעודדים צמיחה ורווחיות בעת הזאת. וכמובן שאנחנו תמיד צריכים לחשוב על היולינט הקולמי שלנו. אנחנו בונים הרבה יותר פיצ'ר סט שמעודד סלף סרוויס. באמת גם להקל את החוויה עבור הלקוחות, עבור האנד יוזרס, לתת להם להתנהל באופן עצמאי עם המוצר, ודגש מאוד 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 גדול על product led growth. אני ככה כל פעם אומרת שproduct R&D וcustomer success הם ככה the bottom of the funnel, ובהרבה מאוד מקומות, ובטח בחברות צעירות, customer success are complementing the product, כי איפה שהproduct עדיין לא בנה את כל ה-PLG loops, אז צריך להיות איזשהו success manager שבא ועושה ועוזר באקוויזישן של יוזרים, ואקטיבציה, והרבה להסביר, וזה באמת המקום להשקיע הרבה באקוויזישן, אקטיביישן, ריטנשן, מוניטיזיישן, שיהיה ללא יד אדם, שהמוצר ידע לדבר בעד עצמו ולהביא ככה יוזרים פנימה.
אני רגע רוצה להתעכב על המוצר הזה פרודקט-לד גרוף, כי אנחנו שומעים אותו המון, ומצד שני בעצם איזה גרוף הוא לא פרודקט-לד, כי אם המוצר לא טוב, אז לא יעזור בסופו של דבר ה-customer success וה-sales, כי המוצר לא מספיק טוב, אז זה לא אלמנטרי שחברות יגדלו בגלל שהמוצר שלהם טוב?
זה אלמנטרי, אבל זה לא תמיד קורה ככה, ולא בתחילת הדרך, כי מה שרואים בתחילת הדרך, זה שה-growth וה-adoption מגיעים הרבה פעמים עם heavy lifting של sales, ואחר כך הרבה heavy lifting של customer success, שצריכים באמת לבוא ו-to propagate את ה-value של המוצר, עם האנד יוזרס, באופן, אתה יודע, ישיר. וזה נעשה ככה, כי פשוט בתחילת הדרך, חברות עסוקות באמת בלבנות את הערך, את ה-value proposition, והם לא מספיק עסוקים, בלהטמיע את כל ה-growth loops. אבל באמת אחרי כמה שנים, זה הזמן ככה לשנות את הבלנס, ולהתחיל להשקיע בהרבה יותר מנגנונים שעוזרים למוצר להתאמע בתוך האקוסיסטם של החברה שבה אנחנו מטמיעים אותה, לייצר מנועים של סגמנטציה שיודעים להבדיל מה ההבדל ביני לבינך, ו-what motivates and activates you versus me, ובאמת מה המסר הכי נכון כדי לגרום ליוזרים לחזור פנימה, ולהגיע ככה להמומנט שלו, ולרוב במה שאני ראיתי פשוט, הדגש לא נמצא שם בתחילת הדרך, כי אתה באיזשהו מרוץ לפתח עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, כדי שיהיה לך איזושהי הצעת ערך שהיא מספיק רחבה.
על פניו, התחום שאתם נמצאים בו, ה-HR, הוא תחום שחטף מהמשבר, כי זה דבר ראשון שמקצצים, כי במידה מסוימת הרבה פעמים זה נתפס כמותרות. זאת אומרת, זה לא עכשיו סייבר, או אמזון קלאוד, או דברים שאי אפשר בלעדיהם, אלא זה משהו שאולי אפשר רגע בלי. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? זה בכלל משהו שאתם מרגישים?
תראה, כמובן שיש economic downturn, זה משהו שכולם מרגישים ובאופן מיידי, כי הדבר הראשון שקורה, וגם ראינו את זה בתחילת הקוביד, כל החברות קודם כל נכנסות לפוס עצור. הן רגע מכונסות בעצמם, הן עוצרות כל תהליכים של כל מוצר, כדי רגע לבוא ולגבש מחדש את האסטרטגיה שלהם. אני חושבת שהיופי במה שאנחנו עושים בגלוט, בטח לעומת חברות אחרות, זה בעצם שאנחנו mission critical. אנחנו לא HR tool, אלא אנחנו business tool. ודווקא בזמנים כאלה, שבהם ככה ארגונים צריכים לחשוב איך להיות יותר יעילים, או לעשות קונסולידציה, או do more with less, זה המקום שבאמת הם יכולים לעזר במוצרים כמו גלוט, כי הם חייבים לעשות תאצה, של הטרנספורמציה שהם עושים בארגון באמצעות כוח האדם שלהם, כי דווקא בתקופה כזאת יותר מתמיד חשוב לך לשמור את הטלנטים שלך ושהם לא יברחו, חשוב לך אולי להוריד בעלויות של גיוס, ואתה אומר אוקיי אולי נעשה יותר אינטרנל היירינג או של אקסטרנל היירינג, חשוב לך באמת לראות איך אתה יכול להיעזר ביכולות של האנשים ולעשות יותר, אז אנשים יכולים לעשות יותר פרויקטים, לעשות שינויים ארגוניים מאוד מאוד מהר, ולהבין באמצעות טכנולוגיה ואיך אתה יכול to deploy, re-deploy אנשים, איפה שאתה באמת זקוק להם, וכמובן תמיד לבנות את הכישורים שאתה צריך, כי אתה חייב להמציא את עצמך מחדש. רק באמת, שוב אני אתן את הדוגמה של GPT ותחשוב כמה ארגונים עכשיו עושים חישוב מסלול מחדש, איך הם משנים את כל הרומפים שלהם, רק כדי לראות איך הם נעזרים בכל היכולות האלה. אוקיי, יש לנו את האנשים, יש לנו את הסקילסט, היכולות, איך אנחנו בונים את זה פנימית. אז הייתי אומרת שאחרי השוק הראשון שארגונים תמיד חוטפים ב-economic downturn, מה שאנחנו רואים דווקא עבורנו זה איזשהו איזושהי האצה, זה מה שחווינו בקוביד, זה מה שאנחנו חווים עכשיו.
וההאצה הזאת זה משהו שאתם יזמתם שיקרה, זאת אומרת שיניתם קצת את האופן שבו אתם זאת אומרת, או שזה משהו שקרה כאילו מעצמו?
זה תמיד משהו שאנחנו דוחפים כמובן שיקרה, כן? כי בסופו של יום אנחנו בנינו קטגוריה שלא הייתה. And it's up to us, וזה משהו שאנחנו עובדים בו וממשיכים לעבוד בו, ולעשות חינוך שוק. וגם אנחנו, יש הרבה מאוד ערכים שונים שאנחנו ככה נותנים ללקוחות שלנו, וגם אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למצב בשוק, וגם את הפוזישנינג שלנו בהלימה ככה למה שקורה, ולערך שאנחנו יכולים לתת לארגון בכל נקודה בזמן, ולפי האתגרים הנוכחיים שלהם.
ואת הדבר הזה בעצם עשיתם ברמת הסיילס או ברמת הפרודקט?
ברמת כל החברה. אין, זה באמת, הדברים האלה יש להם הכרעה על הכל, זה ברמת מרקטינג, והקונטנט שאנחנו שמים בחוץ, זה ברמת סיילס, זה ברמת איך אנחנו מנהלים את תהליך המחירה, וזה ברמת באמת גם הפרודקט רודמאפ והסטרטג'י, על מה אנחנו שמים את הדגש, על מה אנחנו מתעדפים, קסטומר סקסס, איך הם עוזרים אחר כך ללקוחות לעלות לאוויר כמה שיותר מהר. כל שינוי כזה חייב לגעת בכל הארגון.
ככה, לפני שאנחנו נסיים, יש לנו כך זאת שאלה קבועה, לגבי מוצרים אהובים. אז רצינו לשאול, מה המוצר שאת הכי אוהבת בחיים המקצועיים? חוץ למוצר שלכם, ומה המוצר שאת הכי אוהבת בבית?
בחיים האישיים, טוב. המוצר שאני הכי אוהבת בבית, תתפלא או לא, זה דייסון. אני כל הזמן אומרת,
אני לא מתפלא, כי יש לך ילדים.
לא רק, לא בכלל, גם למי שיש חיות, אבל הוא שני רק למגבונים בעיניי. אבל אני חושבת שהם עושים כמה דברים מאוד מאוד יפים. אחד, הם לקחו משימה, שהיא באמת מייגעת, מתסכלת, לטטה, או לעבוד כמו פעם, אתה יודע, עם השואב, ואני צריכה כל פעם לחפש שקע ולהזיז אותו. באמת הפכו את זה לפעולה שהיא קלה, פשוטה, הרבה יותר איכותית, ואני קצת מוצאת את זה שזה אפילו קצת כמו ריפוי בעיסוק בשבילי, אחרי איזה יום ארוך, להסתובב איתו בבית, וגם יש תחושת סיפוק מיידית. דרך אגב, גם כשאנחנו בונים מוצרים, אנחנו מנסים לתת לאנד יוזר תחושת סיפוק מיידית, שהנה, הוא הצליח משהו, נכון? עצם זה שאתה רואה שהאזור הזה כבר נקי ומסודר, יש איזושהי הנחת רווחה.
אני חושב אגב שבהקשר הזה, הם גם באמת סוג של המציאו קטגוריה, והמצאת קטגוריה הזאת הגיעו מתוך, לדעתי, פשוט הסתכלות מאוד מאוד מפוקחת על אנשים, ועל מה הם עושים, ועל זה שיכול להיות חשב רק בבית, אבל בסוף אתה תטטה. אתה לא תוציא אותו, אתה לא תיקח אותו, ובעצם הטכנולוגיה שלהם אפשרה להם לצייר פה בעצם מוצר שלפניהם פשוט לא היה.
לא היה, לגמרי. אני, אם אתה עוקב קצת ואני פריקית שלהם, אז אני גם כל פעם שאני בחול, אני נכנסת לחנויות של דייסון, ואני גם עוקבת אחרי הסושל שלהם. מה שאני מאוד מאוד אוהבת לראות, קודם כל, כמובן שהשואב אבק זה רק אחד ממגוון המוצרים, שהם גם בתחום הטיפוח והניקיון. הם עושים גם הרבה רובוטים, שמטרתם לעזור גם ל-disabled audiences ב-household chores. שהם 1,000 מהנדסים, כולם בעצם דוקטורים לרובוטיקה, ואתה רואה גם במרקטינג שלהם איך שהם שמים בעצם את ה-engineering forward. It's always about כמה עבודה has been put into excelling and building this engine. שאתה נכנס לחנות שלהם, אתה ממש רואה את כל הפרוטוטייפים, החל מהניסיון הראשון וכמה פעמים הם נכשלו, עד שהם בעצם הצליחו to excel ולבנות באמת, סתם אם זה השואב אבק, כמובן את המנוע הכי חזק, עם איכות השמע הכי טובה, וזה מייצר trust, וזה מייצר אמון, וזה גם מייצר איזושהי תחושה ליוזר, שאתה בונה פה פרימיום. הם שמים הרבה מאוד דגש על חוויית המשתמש, הבן שלי בן 6 יכול להחזיק את הדייסון, העיצוב, זה הופך להיות רעית יפה בבית, אז כן, אני חושבת שהם עשו עבודה טובה.
ובחיים המקצועיים?
בחיים המקצועיים, הייתי אומרת פיגמה. אני חושבת שהם באמת הביאו בשורה חדשה לעולם העיצוב, ולא בכדי הם צמחו כפי שהם צמחו. אתה יודע, הם cloud-based, יכולות הקולבורציה שלהם, בעצם הם עיצוב היום זה לא רק משימה שמעצב יכול לעשות. גם מנהל מוצר יכול לעשות, גם אנשי קופי, גם מפתחים, גם אנשים אחרים אפילו מהסיילס, יש להם גישה לפיגמה, יש להם מצגת, הם צריכים להרכיב איזה משהו מהיר, לא צריך להעיר אף מעצב, הם יכולים ומשלם את כל הכלים לעשות את זה לבד, וכמובן, כל זה בריל טיים, יכולות הקולאברציה לעשות את זה ביחד, נראה לי באמת איזו חוויה אחרת.
מעולה, אז ככה מסר לסיום לפני שאנחנו מסיימים?
מסר לסיום. Never lose the opportunity to use a good crisis.
כן, זה ממש פופולרי עכשיו.
זה ממש פופולרי. אני אגיד כן בתור שואלה קצת יותר ותיקה, כן, עברנו תקופות קשות יותר. אני ראיתי את המשבר של 2000 ומשבר של 2008, חווים עכשיו לא קרוב אפילו, בסדרי גודל. אבל אני באמת באמת חושבת שזאת הזדמנות לארגונים, דווקא לפני שהם יחזרו לצמוח שוב, לחשוב איך הם עובדים יותר נכון. זה יעזור להם להתפקס במה הם באמת צריכים to hone into, וגם לעשות את זה בצורה יותר יעילה, ככה שכשנחזור ואנחנו נחזור לתקופות של growth, הם יוכלו לעשות את זה הרבה יותר נכון והרבה יותר מהר.
אלה מיכלסון, תודה רבה שבאת.
תודה לך.
שמחנו מאוד.
תודה, גם אני.